עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו למשפט נתניהו שממשיך ביתר סרט לצד ההדלפות, דיברנו על זה קודם, גם התגובות של נתניהו עצמו, הביקור שלו בבית המשפט, מסביב הרבה הרבה שיח, טובי הפרשנים כבר יש להם אמירות שונות, חלק אומרים זה מתפורר, חלק אומרים זה הולך ונתפר לא רע, תלוי את מי שואלים, הכל כמובן פוזיציה, ואנחנו עם בחירי עורכי הדין הפליליים שיש לנו כאן, עורך הדין ססי גז, שלום ערב טוב.
ערב מצוין. אתה ענית לשאלה שלסערי הרב, במקום לפרשן את מה שקורה במשפט, האדם עונה לפי שיטתו. אם הוא מתנגד של ביבי, הוא יגיד המשפט הולך טוב, ואם הוא אוהב את ביבי, יגיד המשפט קורס. ואני מאוד משתדל להישאר בזירה המשפטית, בלבד.
בגלל זה אני מדבר איתך, כדי לשמוע דעה מקצועית, אחרת הייתי מראיין כאן כמה חברי כנסת מפה ומשם, והיינו שומעים איך המשפט קורס או מצליח.
אז אני אגיד משפט אחד לפני שאתה שואל את השאלות. משפט לא קורס, זה לא קורס. משפט מחכים, זה סרט ארוך, זה לא תמונה בסרט. ולא מסתכלים על אותו יום. וכל אלה שאומרים קורס לא יודעים מה הם אומרים, וכל אלה שאומרים שהוא הולך טוב גם לא יודעים מה שהם אומרים. מי שנמצא באולם, ומי שרואה באולם, יודע שצריך הכל עד הסוף. ולא העד הזה או העד הזה אמר. ועכשיו אני שומע את השאלות.
אז השאלה הראשונה היא, מדובר כאמור במשפט ארוך עם הרבה מאוד עדים, ואנחנו רואים את הניסיון של התביעה להוכיח נקודה מסוימת, אבל אז הם עוברים למשהו אחר. כאשר ההגנה של נתניהו מתמקדת כל הזמן בסיפור, האם נתניהו בסופו של דבר קיבל טובות הנאה או לא קיבל טובות הנאה. ואתה צופה מזה מן הצד, יש פה מאבק מוחות כזה הייתי אומר, ותן את חוות דעתך על שתי הגישות הללו לגשת לתיק הזה.
תראו, בוא נזכור, יש שלושה תיקים, 1,000, 2,000, 4,000, אנחנו כרגע מרוכזים בתיק 4,000. תיק 4,000 הוא תיק השוחד, הוא התיק הרציני, שאם חלילה וחס יורשע ראש הממשלה לשעבר, הוא גם ישלח למאסר בפועל, כי זה תיק חמור. השאלה היא רק, האם המדינה, יש לה את התיק הזה? אין לה את התיק. האם יש לה את האקדח המעשן בתיק הזה? עכשיו אני אומר לך, אני דעתי ידועה, אני חושב שכתב תיק 4,000 לא היה צריך להיות מוגש, כי אני חושב שיש הרבה בעיות להוכיח את העבירה עצמה. בואו אני אומר לך, מה צריכה המדינה להוכיח? אחד, שבכלל היה סיקור חיובי. שתיים, ויש כאלה שיתנו שהעד לא נתן את הסחורה, שואה לא נתן את הסחורה. אני לא נכנס כרגע להריך את הדבר, את העדות שלו. אבל אחרי שאתה מוכיח שיש סיקור חיובי, אתה צריך להוכיח שביבי נתניהו קיבל את זה בניגוד לכל השאר, ושהשאר לא קיבלו את מה שהוא קיבל, וגם בזה יש בעיה. אחרי זה אתה צריך להוכיח שביבי עצמו ביקש, ולא בני משפחתו, שרה או יאיר. אחרי שנתת את כל מה שביבי ביקש,
אתה צריך להוכיח שהוא נתן תמורה.
אתה צריך להוכיח, וזה הקושי. שהוא נתן תמורה, וזה הקושי העיקרי של התיק הזה. גם בעדותו של העד חפץ, אני לא כל כך בטוח, שמעתי את רוב הדברים שהדליפו, ואני לא בטוח שיש להם את העניין הזה, הקשר
הסיבתי. אז בוא נדבר רגע על הדברים שכולם...
הקשר הסיבתי, רגע, שנייה. בין הנתינה, כלומר, בין הסיקור חיובי לבין זה שביבי נתן את הטובות הרגולטוריות שמייחסים לו, וזה יש להם את הקושי עצמו. אני לא בטוח, אני בטוח שאין את הדבר הזה, לא שמעתי שמישהו אומר, רבותיי, שביבי אומר לאלוביץ', אם תיתן לי, אני אחזור לך בזה שאני אוציא איתך במיליארד שקל האלה של הטובות. אפילו לא רמז זה שמעתי.
לא רמז, וגם יש רמז שהרבה אחרים כן קיבלו וכן נתנו, או לפעמים אפילו בקשות של נתניהו לא נענו.
אלה הבעיות של התיק הזה.
כן, ואמרת ככה, לאחר גב ולאחר יד, שגם אתה שומע את ההדלפות. זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על הדלפות, ולא פעם ראשונה שיש הדלפות.
תקשיבו רבותיי, רבותיי, ההדלפות האלה תופעה חמורה ביותר, וצריך לצרס אותה מהשורש, צריך לעקור אותה מהשורש. אי אפשר להמשיך ככה. אתה לא יכול לנהל משפט, תראה ההדלפה של אתמול. צריך לחקור אותה, למרות שלא תגיע לתוצאות עם אחר. אבל מה קרה כאן? בואו תקשיבו, הראיה היום שהביאו אותה, כנראה לא השתמשו בה בסוף. אז מה רצו? להשיג השפעה לשופטים, השפעה לציבור? הרי אם באמת יש את הטבעת הזאת, או את הצמיד, או לא יודע, כל טוב, מה אתם מגדיפים את זה? הרי לא יעשו בזה בסוף שימוש. לא, שרה לא נחקרה את זה, ראש הממשלה לשעבר לא נחקר על זה. עכשיו בואו תסבירו לי, הרי אתם לא יכולים להשאיר את הסניגורים, כי הסניגורים אין להם את זה.
הם לא קיבלו את זה.
אז מי הדליף את זה? אז מי הדליף את זה? יש שתי אפשרות, או הפרקליטות במשטרה, או שגברת קליין הדליפה את זה. אבל מישהו צריך לחקור את הדבר הזה. אי אפשר ככה לנהל משפט בישראל. זה לא פעם ראשונה שהם מדליפים. וזה לא פעם ראשונה שקורה מהדברים האלה.
ועל אחת כמה כזה... וכמה שבתיקים אחרים, כך תיקים כבדים שאתה מייצג בהם, היית שמח לקבל רמז, הדלפונת קטנה, ושם אתה רואה אין עם מי לדבר, שמדובר על משהו מתוקשר, שתופס כותרות, שמביא תשומת לב לאחד הצדדים.
בעיניי התופעה של הדלפות, הן חמורות. בכלל, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, מישהו שם לא הכין שיעורי בית בפרקליטות. התיק הזה מתחיל עם, בלי אישור מפורש של היועץ המשפטי לחקור. לאחר מכן, תוך כדי חקירה, מסתבר שלא גבו את כל החומר מישוע, והיו צריך לעשות הפסקה ולהשיג את כל החומר. יום קודם, אתמול, אתה שואל את עצמך איך זה יכול להיות? שיום קודם מתקשרים לסניגורים, אומרים להם, הנה יש חומר חדש. מה, לא יכול להיות שבוע קודם? למה? למה זה קורה כל הפנצ'רים האלה? תיק כזה רציני, תיק שכל המדינה שומעת ועוקבת אחריו. ישבתם למעלה מ-20 פרקליטים, זה הסחורה שהבאתם?
בוא לסיום ברשותך עורך הדין ססי גז, אני רוצה לדבר איתך רגע על האווירה. נתניהו יצא למערכה הזו כשהוא ראש ממשלה חזק, עם ממשלה יציבה, טען שרודפים אותו, כמובן הפרקליטות אומרת אף אחד לא רודף פה אף אחד, יש פה כתב אישום ויש פה תיק מוכן, ובזמן הזה הוא גם ירד מהשלטון, גם היום ראש האופוזיציה, הדלק קצת, עדי הדלק מהאוויר פחתו, והאווירה משתנה. עד כמה האווירה בתוך המסדרונות, בתוך הפרקליטות, עם הרעשים התקשורתיים, משפיעה על הלך רוח של משפט?
תביט, משפטנים שלמדו באוניברסיטה יגידו לך שאין השפעה, שופטים הם מקצועיים, והם יודעים לסנן את רגשי הרקע. אבל זה רק משפטנים. עורכי דין פרקטיים, ההבדל במשפטן לעורדין זה משפטן נשאר באוניברסיטה, ולא, ועורדין פרקטי הוא עורדין שמופיע בית משפט. אנחנו כעורדין יודעים שיש השפעה, וצריך לדעת את זה. שופט צריך להגיד לעצמו, אני כן מושפע, אני אדם רגיל, שיש לי גם את התואר שופט. כשהוא אומר את זה, אולי הוא יכול טיפה להיות מנותק.
להתנתק ממה שהוא שומע בתקשורת, ומה הוא שורה בה.
משפט okay. כזה בהחלט יש לו השפעה. אני מאוד מקווה שמי שדליף את החומר לא רצה להשפיע, להגיד זה לא רק סיגרים, זה לא רק שמפניות, הנה יש לכם ממש טוב בתנה גדולה, כי זה לא בחומר הראיות. משפט לא מנהלים בתקשורת, משפט מנהלים בבית משפט. והדלפות כאלה הן הדלפות מאוד מכוערות, כי הן מזהמות את חומר חקירה, כי מזהמות הן עלולות לזהם גם את מוחו של שופט, וזה דברים שעשו שיקרו. אנחנו צריכים לקוות שהמשפט יהיה הוגן. אני רוצה להגיד לכם משהו לכל אלה שמקשיבים. אין לנו פרקליטות פוליטית, חס וחלילה. הפרקליטות היא לא פוליטית, אבל יש דבר שמסוכן לא פחות מפוליטיקאים. היועץ המשפטי הוא לא ישמול, אף אחד לא רצה להפיל פה ממשלה, ואני לא אשמול את הדברים האלה. אבל הפרקליטות בהחלט רוצה לנצח. ובתיק הזה, זה לא עוד תיק, זה תיק של ראש מול ראש. שני תפקידים קשים יש במדינת ישראל. אחד זה ראש ממשלה, והתפקיד לא פחות קשה זה היועץ המשפטי. והנה יש לנו פה שתי רכבות מתנגשות, הולכות אחד לקראת השני. וזה לא עוד תיק שפרקליטות אומרת על עצמה, לא נורא אם אני אפסיד, אני לא קבל להתרשם. לא, אני כן רוצה לנצח בתיק הזה, וזה לפעמים מטריד ומפחיד אותי. הרצון להצליח הוא הרבה יותר קשה בעיניי משיקולים פוליטיים שאינם פה. ולכן אני חושש מזה, צריכים לשמור על הכללים, צריך שלא יהיה הדלפות, צריך שהמשפט יתנהל, לא יום קודם מתקשרים, יש לכם חומר, בואו תיקחו אותו היום.
להיצמד למקצועיות, להיצמד למקצוע ולעשות...
רק, כמו שאנחנו, רבותיי, הפרקליטות ובית משפט היום נמצאים בשיא, באמת בשיא, אני מדוכא מזה כסניגור שכל חייו, אני לא אוהב את מה שקורה. אנחנו, אין לבית המשפט...
אגב, אחרי ענייני...
אין להם שום אמצעי. חוץ מהאמון שבית משפט נותן להם. אין להם לא חרב ולא ארנק. הכוח שלהם בא מאמון הציבור. לצערי, האמון הזה נפגע באופן קשה. חלק מזה גם השם ראש הממשלה, שעבר, שכל היום מטיל בהם דופי, אבל חלק מזה גם הם הביאו את זה על עצמם. וטוב יעשו כל הצדדים, אם ינסו לשמור ולעשות את המשפט רק באולמו של בית המשפט, ולא מבחוץ. ביבי נתניהו לא צריך היה להביא את כל האנשים שעמדו שם, וכמו, באמת, זו תמונה מאוד לא יפה בעיניי, עד יום הראשון של המשפט, אבל גם הפרקליטות צריכה לא להדליף את החומרים האלה, לשמור על עצמה, לא לתת ביום אחרון, לא תוך כדי להשלים. אני למדתי בבית ספר אחר, בבית ספר שאני למדתי, המשטרה גומרת החקירה, מעבירה את זה כפרקליטות, הם מחליטים להגיש כתב אישום, וביום שמוגשת כתב אישום אין יותר חקירות. ופה כל יומיים אתה רואה איך מתחילים לחקור את זה, מתחילים לזוק את זה, זה לא מוצא חן בעיניי. אני כמשפטן דואג מהדברים האלה.
המשפטן עורך הדין ססי גז, תודה רבה על הדברים המחכימים, על השיחה כאן, תודה, ערב טוב.
תודה לכם, ערב טוב.
להתראות. עכשיו לטורקיה. הפרשייה הזו ברור שהיא לא פרשייה תמימה. ככל הנראה, בני הזוג משפחת אוקנין, שצילמו את ביתו או ארמון נשיאותו של ארדואן, הם לא איזה שהם מרגלים שבאו לגנוב את הסודות המודיעינים של הטורקים. וכל זאת, טורקיה לוקחת את טרמפ על הפרשייה הזו ומעצימה כאן פרשייה לממדים יוצאי דופן. כדי להבין קצת יותר מה קורה בסיפור הזה, זה לא סיפור המעצר, זה סיפור של היחסים בין מדינת ישראל לטורקיה, כשברקע יש הידוק קשרים עם מדינות מוסלמיות מתונות, ברקע יש שינויי ממשל בארצות הברית, וכמובן כל מה שקורה בין רוסיה וסוריה, וכל השיח הזה, הכל מתנקז בסוף לאיזה סיפור שאולי שני אנשים משלמים עליו מחיר כבד, ועדיין נמצאים בכלא, כאשר לא ברור עד מתי ומה יהיה שם.